אז במה היינו? היינו באמצע התגובה של הרב ציודה על דבריו של ידידנו עמיתנו הגאון הרב זאבי, שהתבטא שהוא לא רוצה להיכנס לניסתר, נסתרות, כך שדרחמנה, אם אנחנו בהתחלתת גאולה, בגאולה, ספקות. זה לא מוצא חן בעיני הרב ציודה. זה לא ספקות, וזה לא כף שדרחמנה, וזה לא נסתר, וזה לא נסתרות. זה דברים גלויים. אין כאן כף שדרחמנה, זה לא דברים נסתרים, זה דברים גלויים, מפסוקים ודברי חז"ל, וגדולי רבותינו של דורות האחרונים, כל כך חזקים וברורים. זה לא דברים מסופקים ולא נסתר. אמונה פשוטה, בירורים פשוטים וכדומה, השייך לבירור עניינים. מצוות יישוב ארץ ישראל, יישוב, ישיבה, הלו הם דברים כל כך נחמדים, כל כך ברורים, כל כך מאירי עיניים. מי שלומד וזוכה ללמוד את הרמב"ן הידוע, הרמב"ן בספר המצוות, רמב"ן בהגדרה הברורה שהיסוד המצווה היא יישוב. ומה קורה הרמב"ן? והרישתם אותה וישבתם בה, שיישוב אם כן, זה יסוד היישוב על ידינו, ועל ידי ממשלתנו, ועל ידי ריבונותינו, שלא נניח את הארץ ביד זולתנו מן האומות או לשממה. דברים ברורים בהחלט. הוא מסיים שם הרמב"ן, ומה שיש בדברי חז"ל, דברים גדולים כל כך על הדר בארץ ישראל, הישיבה בארץ ישראל, אז זה תוצאה מזה. הכוונה, אתם מבינים כמובן. ישיבת ארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות ישיבת ארץ ישראל זה תוצאה, הקמת יישובים זה תוצאה של והרישתם אותה. של מה שהרב ציודה קורא פה, על ידינו, על ידי ממשלתנו, על ידי ריבונותנו. זאת אומרת, הדבר הראשוני והתנאי הראשוני והעניין העיקרי של מצוות יישוב ארץ ישראל זה הריבונות. מצוות יישוב ארץ ישראל כפשוטה זה החלת ריבונות על ארץ ישראל. זה מצוות יישוב ארץ ישראל. ומה שאנחנו מתיישבים בזה זה פועל יועצה של זה. אנחנו מסביר פה. פועל יועצה של זה, זאת אומרת, העניין שיש בהתיישבות זה פועל יוצא מהעניין שיש בירושה. למדת שהתיישבות שאין מגמתה ריבונות, לא ברור מה עניינה בדיוק. על כל פנים, זה הדברים שהוא מזכיר פה, מה שהיה חוזר על זה עשרות פעמים, שוודאי שכל עניינה של מצוות יישוב ארץ ישראל זה לא ש יהודים ישבו פה על הגבעות, אלא העניין שיהודים ישבו פה על הגבעות זה כי זה יוביל, או כיוון שזה מתוך הריבונות, מאחר שאנחנו ריבוניים פה כמדינה ממלכתית על ארצה, אז יש ערך, כמובן מתוך כך יש עניין שהריבונות תתבטא במה שיושבים ומטיילים ועושים כבתוך שלהם, או שזה למען שיהיה ריבונות. זאת אומרת, הערך של זה זה במקום שהתיישבות תוביל לריבונות, כמו שהיה במציאות שלפני הקמת המדינה, אז הקימו הרבה יישובים, למרות שריבונות עדיין לא הייתה, אבל מתוך שהיו יישובים, אז זה היה מה שנקרא מדינה בדרך. אבל אילולי המציאות של המדינה בתור רקע או בתור מסגרת, לא באמת יש כל כך ערך להתיישבות של הפרטים. על כל פנים, זה לא עיקר צורתה של המצווה. על כל פנים, זה דיון בפני עצמו עכשיו. מה המשמעות של יחיד שגר בריבונות זרה בחבלי ארץ ישראל? אז זה לא הנושא שלנו פה. זה נושא דיון בפני עצמו, דיון עקרוני והלכתי כמובן. כל פנים, העיקר נושא עכשיו זה פגישה בסיסית, והנושא פה עכשיו זה ערכה ועניינה של מדינת ישראל. אז את זה היה מהגן הרב ציודה פעמים רבות, כמו שהוא מזכיר פה, שהוא אומר פה עכשיו במשפט הבא שהוא לא רוצה להאריך בזה. אני לא רוצה יותר מדי להאריך דברים ברורים גם במובן ההלכתי. הגדרת הסכין הכל כך ברור במובן המחשבתי, מה אנחנו מוצאים כאן? מוצאים כאן הפרט מתוך הכלל. האישיות היחידית של היהודי הדר בארץ ישראל מתוך הכלל היסודי של מצוות הציבור, של הירושה והמלחמה ומלכות ישראל וכדומה. ומתוך זה כל זה אחד. ומתוך זה כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו דברים מורים. כל אחד מצווה על מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל, הנה, זו הנקודה שבאמת צריך להבחין בה, וצריך לשים לב למה שהרב צידה אומר פה, שבמחילת כל החרדת קודש, שבירת שמיים, שיש לי אל מתלמידיו של הרב צידה, מתלמידיו הצדיקים והגדולים, שהם אפילו מרבותיי, אז דומני שבנקודה הזאת קצת מזייפים, או יש מי שקצת מזייף בנקודה הזאת. להבנתו, כל פנים דומני שמה שכתוב פה לא עולה בקנה אחד עם, מה שהתפרסם בעבר בשמו, שוודאי שהנקודה העיקרית זה המציאות הממלכתית, ודאי שהנקודה העיקרית זה המציאות המדינית, ודאי מה שהרב צידה אומר פה, שזה הגדרת הסכין החריפה, שכל הערך של מצוות יישוב ארץ ישראל היא כל כולה נובעת מצד המציאות שלנו כממשלה, כריבון. היסוד הממלכתי, הריבוני, הוא וירישתם אותה וישבתם בה שלא לניחנה ביד זולתנו מן האומות. אז זולתנו מן האומות זה לא אני ואתם, כי זולתי זה לא אומה, זולתי זה איש, וזולתנו זה קבוצת אנשים, אבל זולתנו זה עם ישראל. עם ישראל הוא לא עם אם הוא לא, בעל התארגנות מדינית, ממלכתית. אז זולתנו מן האומות, שלא נניחנה, כלומר, נחיל עליה ריבונות, וזה שאני אגיד, אני מכיל ריבונות, אז זה לא מה שמכיל ריבונות על מקום, שבן אדם פרטי בא ואומר שהוא מכיל ריבונות על מקום. יש עם, יש לו צבא, אז הוא יכול להכיל ריבונות על מקום. וממילא, מצוות יישוב ארץ ישראל, יסודה, הנכונות למלחמה על ארץ ישראל, והיכולת להחלת ריבונות, זאת אומרת, למניעת השתלטות של, ישות לאומית זרה על על אדמת הלאום. זה הגדרה בסיסית של מצוות יישוב ארץ ישראל, וממנה נגזר הצורך להתיישבות והחובה לקיום המצווה הזאת המוטלת על כל אחד ואחד. אבל עכשיו, אז הוא אומר פה, הפרט מתוך הכלל, האישיות היחידית של היהודי הדר בארץ ישראל מתוך הכלל היסודי של מצוות הציבור. אתם מבינים? הוא מבין את מצוות יישוב ארץ ישראל שבראש ובראשונה זה מצווה מוטלת על הציבור. אתם מבינים? יש מצוות שמוטלות על הציבור. למשל, יש מצווה לבנות בית המקדש. שמעתם על המצווה הזאת? מצווה מן הסתם מתרייג מצוות, לא? נו, למה אתם לא מקיימים את זה? כי זה לא מוטל עליי ועליך ועלינו בתור אנשים. זה מצווה המוטלת על הציבור. הציבור כציבור צריך להקים את בית המקדש. ויש עוד דוגמאות למצוות המוטלות על הציבור. יש אפילו מצוות המוטלות על החברה. על ציבור לא ממשמעות, כמו שאמרתי פה עכשיו, כי הציבור שצריך להקים את בית המקדש זה עם ישראל, המציאות הריבונית הממלכתית שלו. שלוש מצוות נצטוו ישראל ויכנסם לארץ, להקים להם מלך, להחריץ זרוע של המלך ולבנות את בית המקדש. והסדר מעכב, אינך מלך, אינך מציאות מלכותית ממש, לא רק ממלכתית, אתה לא יכול להקים את בית המקדש. אתה לא יכול להילחם במלחמת עמלק, אתה לא יכול לבחור את בית המקדש. אם יבוא נביא ויגיד אחרת, יכול לעשות הרבה דברים. אבל לפני שיש נביא, אז אי אפשר לשנות את ההלכה. אבל כל פנים, זו ההלכה וזה הסדר שלה. וזו הסיבה שלכן אנחנו לא מקימים את בית המקדש. ולו רק מהטעם הזה, יכול להיות שיש עוד כמה טעמים. על כל פנים, לא, אומר לנו ציודה, לא רק בית המקדש זה מצווה ציבורית, אלא גם מצוות יישוב ארץ ישראל זה מצווה מוטלת על הציבור בראש ובראשונה. כי שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות, זה לא דבר שאדם היחידי יכול לעשות. אלא מהי? ועוד שמצוות יישוב ארץ ישראל זה מצווה מוטלת על הציבור, ומתוך כך נמשכת החובה על כל יחיד ויחיד, והוא יכול לעשות משהו למען הקמת המצווה הציבורית הזאת. הכיצד? אתה ליל הארץ, אתה נמצא בחוץ לארץ, ליל הארץ, אתה נמצא בארץ, תבנה בית, תתעץ, תשתובב פה, תתארגן פה, תקרא לחברים שלך, תעשה קונגרסים, תפעל פעילות פוליטית, תגיע למצב שאתה ישות פוליטית ואתה ישות מדינית, ריבונית. אז כל אחד שנותן כתף לעניין הזה, אז שאלה איך נגדיר את זה, אם זה שאלה של הכשר מצווה, אם הוא מכשיר את המצווה, או זה עצם המצווה. טוב, זה מקום לדיון, מקום למחלוקות, ויש דעות ראשונים אחרונים ביחס לנושא הזה. אבל ודאי, ודאי שזה הכיוון. כלומר, המצווה היא מצווה מוטלת על הציבור, שלא פטור ממנה כל יחיד ויחיד לאורך כל הדורות כולם. במקרה העניין, הרב צידה היה מסביר, שזה המצווה שמחייבת אותנו להתהפך לציבור. מצוות יישוב ארץ ישראל היא המחייבת אותך להיות ציבור. כי אתה חייב לקיים מצוות את יישוב ארץ ישראל, ובעומק העניין, אתה לא יכול לקיים אותה. כי כל עוד אתה אישות פרטית, משפחתית, קהילתית, אתה לא באמת מקיים את המצווה כמאמרה. אתה לא באמת... זאת אומרת, יכול להיות, לפי אותה שיטות שיסבירו, שזה לא רק הכשר מצווה, אלא זה מצווה. זה מצווה ממש. היחיד שגר, עולה לארץ ישראל, גר פה וכדומה ועוד, מתיישב פה, הוא קיים מצוות יישוב ארץ ישראל. אז אם נגיד שאתה מקיים מצווה, ומכל מקום, המצווה בצורתה המלאה, גם אם קיימת מצווה, וזה נקרא עצם המצווה. מכל מקום, ודאי שצורתה המלאה, שהתורה דיברה אליה, היא התכוונה שתגיע למצב של וירשתם אותה וישבתם בה. וישבתם בה מתוך וירשתם אותה, או וישבתם בה כדי שתרשו אותה. ושלא לדבר לפי השיטות שישועות מלכו, אז מי שמבין בישועות מלכו המפורסם, אז הוא ביאה ריקנית של עכשיו, זה לא המצווה. זאת אומרת, ביאה ריקנית של עכשיו, זאת אומרת, שכל יחיד עולה לארץ, זה לא המצווה, אלא שנעשה בה כבתוך שלנו. זאת אומרת, זה צריך להיות בריבונות. אז הוא, התפיסה שלו, שוודאי לעלות לארץ ישראל זה מצווה גדולה, זה כמו מצווה רבה. מבינים? כמו שיש מצווה גדולה להכין, להפות מצות בערב פסח. מצווה גדולה. אבל אף אחד לא מעלה על דעתו שזה מצווה דאורייתא, זאת אומרת, אין. כמו שמצווה גדולה לעזור לבחור הזה. זה ביטוי. אז גם המצווה, מצווה רבה, מצווה גדולה, שיש לעלות לארץ ישראל, זה לא מצווה. זה לא מצווה יותר מצווה, זה הכשר מצווה, זה עניין גדול, זה דבר נשגב, כי זה דבר שהולך ומוביל לגאולת ישראל, מוביל לריבונות ישראל. אבל מצווה היא ריבונות. אז על כל פנים, מיוחדת פה מצוות יישוב ארץ ישראל, של אף שוודאי צורתה וגימורה ומאמרה, זה מצוות ציבור, מכל מקום, כל יחיד ויחיד יכול לעשות משהו בעניין הזה. וכל מה שהוא יכול לעשות בעניין הזה הוא מחויב. או בתור הכשר מצווה, או בתור ממש מצווה. יש מצוות ציבור, אני יודע, כמעט בית המקדש, איך תקים את בית המקדש? עוד פנים, זה אני חושב שזה לא דומה למצוות יישוב ארץ ישראל, כי זה מצווה מוטלת על ציבור. שעד רבה, אתה יכול להקים את בית המקדש, אני יודע שקודם כל תקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל. זה יוביל לזה. תחזיר את עם ישראל לארץ, אתה רוצה לבנות בית המקדש, תקים את מלכות ישראל. כל מה שאתה עושה בשביל הקמת מלכות ישראל, זה... לפני זה אין לך מה להמשיך בכלל הלאה. יכול להיות שבגלל זה זה נקרא הכשר מצווה להקמת בית המקדש, אבל היחיד לא יכול לקיים את המצווה הזאת, הקמת בית המקדש. אבל יחיד, יש כאלה שאומרים שממש יכול לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, לא רק בתור הכשר מצווה, אלא זה מצווה גם על כל יחיד. למרות שזה צורתה מלאה מוטלת על הציבור. ובנקודה הזאת, על זה אני טוען שיש מי מגדולי תלמידה ורבנו, שלא מבין את זה כך, ואני חושב שהוא טועה. כי הוא מבין שזה הכל מוטל על הציבור, ובאותו רגע שהציבור, למשל, בוגד בתפקידו, ולא רוצה להכיל ריבונות על איזה מקום, אז כבר הפרט אין משמעות יותר. אם פרט יפריע לאיזה פרט שנמצא באיזשהו מקום, שהוא לא נמצא במקום הזה מכוח הציבור, זה לא נקרא שהוא אונס אותו לא לקיים את המצווה. כי כבר בוטלה, הופקעה ממנו המצווה, כי הציבור הפקיע, המציאות הממלכתית, הריבונית, הפקיע את המשמעות ההלכתית של המצווה, מאחר שהיא בגדה בתפקידה לקיים את המצווה הזאת. והיחיד, אין לו מה לעשות מזה. סליחה? אתה צודק, אבל אני אומר שיש שיטות, וגם הרב אומר, פה הוא לא נכנס לזה בדיוק. אבל רק אומר שברור שכל יחיד ויחיד הוא מחויב מכוח הציבור. זה מתחיל מכוח הציבור, ומתוך כך כל יחיד ויחיד מחויב. אבל הפרט מתוך הכלל, האישיות היחידית של היהודי אדר בארץ ישראל, מתוך הכלל היסודי של מצוות הציבור של ירושה ומלחמה על חוד ישראל. ומתוך זה כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו, בנקודה הזאת, זה כל אחד ואחד מאיתנו מחויב כפרט. זה נכון. אז אני משתף איתו פעולה, הוא בוגד. אז אני עכשיו משתף איתו פעולה. אז אני גם כן פרט ש... בעצם זה שאני מתנגד למהלך של הציבור. עכשיו הוא לא יעשה, הוא לא יעשה בהמשך. על כל פנים זה מהלך שהוא, עוד פעם, הסיטואציה, וזה הדיון הידוע, אני מבין שאתם מבינים על מה אני מדבר, זה מתי שנשאר אדם, והוא, הציבור הפקיע את ה... לא בוגד בתפקידו ועובר עבירה, והוא... הוא לא רוצה להכיל ריבונות על מקום שהיה אמור להכיל ריבונות. עכשיו נשאר אדם והוא גר שם. האם מותר לאדם מישראל לגרש אותו משם? אז תגיד, כבר לא מקיים הפרט לא מקיים מצווה, כי הוא לא נשלח על ידי הציבור, ומתוך כך מי שמפריע לו לא עושה כלום. אבל זה לא נכון. כי כפרט הוא גם קיים מצווה. זאת אומרת, לפי אותן שיטות שהפרט מחויב במצווה כמצווה, לא רק כהכשר מצווה. אלא נכון שהמצווה כמאמרה זה ודאי המציאות הציבורית, הריבונית. אבל כל יחיד ויחיד, כשהוא נוטע עץ, כשהוא בונה בית, כשהוא גר, מטייל, עולה לארץ, הוא קיים מצווה. זה כמו הציבור מתנגד לכך שיניח תפילין. אז הוא לא מניח תפילין. עוד פעם, הציבור אסור לו להתנגד. כשהציבור מתנגד, באמת, הוא עובר עבירה.
כשמי שלא מניח תפילין, הוא בוגד בתפקידו, אבל הוא
בסוף
לא
מניח
תפילין. אז אם המצווה לא מתקיימת...
רגע. הציבור אסור לו לרצות לא להניח תפילין. אני לא מוצא פה עכשיו את האנלוגיה המלאה, אבל הנקודה פה, הציבור עובר עבירה. עכשיו, לא עושה תפקידו, עובר עבירה, לא מקיים מצווה, גם עובר עבירה, ברור. עכשיו, הפרט בפני עצמו, הוא לא עובר עבירה עם הציבור. והוא עכשיו עושה אקט של קיום מצווה, שברגע זה אין לה משמעות. כי ברגע זה היא לא סוחפת אחרי את הציבור, אבל היא מתאימה עם הרוח של מה שצריך להיות. אז זה לא נקרא שהוא לא מקיים מצווה, הוא כן מקיים מצווה. ומי שמפריע לו, גם כאדם פרטי, מפריע לאדם לקיים מצווה, וזה דבר חמור מאוד. כל פנים יש לאוריינטציה הזאת, אני אומר, צריך להבין את, זאת כוונת דבריו של הרב ציודה פה, מתוך כך כל יחיד ויחיד, אז הוא לא מתכוון להגיד, זאת אומרת, ואם אין ציבור, אז כל יחיד ויחיד לא, אם אין ציבור של רגע זה, אז כל ציבור, אז כל יחיד לא מחויב, אתה מבין? בזמן הגלות, אין מדינה בכלל. יחיד שעולה לארץ, מקיים מצווה לפי שיטת הרמב"ן. ודאי וודאי. אבל הוא לא שליח ציבור, ואין מדינה, ואין שום דבר, אז איך הוא מקיים מצווה? תשובה. לפי ישות מלכו, זה מצווה גדוי לב, וזה הכשר מצווה. ולפי שיטות אחרות, זה מצווה ממש. זה לא הכשר מצווה, זה מצווה ממש. זה בעצם הוא יצאת שיבר לישראל. זה המצווה שעליה דיברה התורה. התורה דיברה על מלכות דוד, על זה היא דיברה. על דיברה על מלכות מלאה. אבל מכל מקום הוא מקיים מצווה. מצווה זו נוהגת בכל הדורות, כותב הרמב"ן. אבל אין לך מדינה. אז זה המצווה, תעלה לארץ, וכשאתה עולה אתה מקיים מצוות שיבר לישראל. אבל אני לא ציבור. אבל אתה עושה אקט לכיוון הזה. אבל אין פה עכשיו, אף אחד לא אמר לי. יש רבנים שאומרים שאסור לעלות. אני יודע, נמצא בובקיס. על כל פנים, מה זה משנה? אתה עולה, על ידי שאתה עולה, במשך הדורות יעלו עוד, בסוף תקום מדינה. ובזאת קיימת מצווה. ומצווה דאורייתא קיימת. שוב אני אומר, ישועות מלכו יגיד, עשית מצווה גדולה. כלומר, לא עשית מצווה, אלא... זה היה הכשר מצווה גדולה מאוד, זה דבר חשוב מאוד. אבל מכל מקום, אם קל לי יותר עכשיו לתפוס את השיטה שאומרת, לא כמו הישועות מלכות, קיימתי מצווה ממש. אז, וזה למרות שאין לך שום ציבור פה באזור. כי זה ציבור בדרך, אבל אין ציבור. ציבור בדרך בעוד 500 שנה. זה לא משנה. אבל אני בכיוון של עשיית ציבור. עכשיו יש ציבור, ויש ברוך שם מדינה. עכשיו ההחלטה המדינית החליטה את אשר אסור היה לה להחליט. והיא רוצה לא להיות ציבור. אז עכשיו, רוצה לחזור לגלות נגיד. אז מישהו שישאר פה בארץ, אז הוא לא מקיים מצווה. כי הציבור לא רוצה את ארץ ישראל. אתה מבין? מה אם עשו? בארץ חמדה. אז מה אתם, יהושע בכלב? מה אתם מבלבלים את המוח. לא רוצים, זהו, העם אמר לא רוצה, אז אתם אומרים לו, אתם נגד העם.
הם משכנעים את העם, זה כן.
ולא שכנעת את העם, לא שכנעת. אתה צודק. אז עכשיו אני אומר, אני מנסה להסביר שגם שהעם לא רוצה להשתכנע, ואתה צריך לשכנע, זה הכל טוב יפה. עכשיו, ברגע נכון, רגע אד-הוק, העם לא רוצה להשתכנע, ולא השתכנע, נקודה. אז האם על ידי זה כלב ויהושע הם לא, הם חסרי משמעות? הם עושים את מה שהם יכולים, ואם הנפקמינה למעשה והם כן יושבים בארץ, אז הם לא מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל? תשובה מקיימים. המטרה היא, ודאי שעיקר העניין זה לא שתשבו פה, אלא תתפסו את כולם שיחזרו ותשכנעו אותם ותחזירו אותם לשפיות וכדומה ועוד. זה ודאי. ומכל מקום, עכשיו השאלה לא על מה צריך לעשות לאסון הגדול שירה, אלא לנקודה הקטנה והפרטית, שנשארו פה אנשים, והם מקיימים או לא מקיימים מצווה. אז התשובה, צריך להבין, לא צריך להבין פה את הרב ציודה, שהרב ציודה אומר פה, מתוך כך כל יחיד ויחיד, אבל כל יחיד ויחיד עכשיו, זה מותר עליו כמצווה. ככה אתה צריך להבין את זה, ומוטב להבין את זה ככה, כי אם אתה לא מבין את זה ככה, אתה מבין את זה. לא נכון, ויש עם זה הוכחה חד משמעית. וזה מי כותב עליו אונו בשבת, אפילו על השדה שבסוריה. וכותב עליו אונו בשבת, אפילו על השדה שבסוריה, על ידי אמירה לנוכרי, כזכור, אז זה לא מדובר רק בזמן שאתה שליח של מדינת ישראל. אבל איך אתה... אמירה לנוכרי בשבת זה קרוב לדאורייתא. וחז"ל העמידו דבריהם גם במקום של ביטול מצווה דאורייתא, לפי רוב השיטות. אז איך אתה כותב עליו אונו בשבת, אם זה לא מצווה, אם זה רק הכשר מצווה, ואם זה בכלל מצווה מוטלת על הציבור, ואתה כפרט לא מקיים, אז מה פתאום אתה כותב אונו בשבת? אלא מה מוכח? שכל יחיד כפרט הוא מקיים מצווה. ויבוא עשה, ויתחיל לא תעשה. או לא העמידו דבריהם במקום, במשום מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל מצוות יישוב ארץ ישראל יוצא, שמצוות יישוב ארץ ישראל שלך כפרט. אז אתה לא יכול להגיד שכיוון שאין ציבור מאחוריי, והמדינה בגדה וכדומה ועוד, אז מכאן ואילך, כשאני מפריע ליהודי לגור במקום שליבו חפץ בארץ ישראל, אני לא... זה לא נקרא שאני עוקר אותו, זה לא נקרא שאני מבטל אותו ממצווה. לא, זה נקרא שאתה אונס אותו לעבור על דין תורה. ועל אונס לעבור על דין תורה, ירק ועל יעבור. על כל דבר, פשוט. אז זה דבר שהוא עשו. כל פנים אני חושב שזה ברור שכך צריך להבין את הרציות. טוב, סגור סוגריים. יגור ברבת עמון, כן.
לא, זה לא. יקימו לו פסטים ויש.
כן.
והוא ממש, זה נגד החלטת...
הממשלה.
צהל, נגיד כל... הוא, זה בואו נתראה, הוא אומר, אני פה מביץ לב. ככה אתה אומר. אני פה אוכל ובאים...
תראה, זה יכול להיות, שאתה לא צריך פיסטין ביש, זה כמו אני אבוא לרחוב קינג ג'ורג' ואני אקים שם את ההתנחלות שלי בכיכר, ואני אגיד מישהו מזיז אותי מכאן, אז כאן ליבי חפץ וקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. אז מתי שיבואו כוחות הביטחון ויטפלו בי כמו שצריך, אז לא יעזרו הצעקות שלי שאני אגיד ערב רע ויסמניקים ושאר מילות גנאי שאני אקרא להם. למה? כי אני מפריע את הסדר הציבורי, ואני מפריע, אני קצת, מקרה הטוב זקוק לכלב, מקרה פחות טוב זקוק לפסיכיאטר. אבל זה המציאות. אבל אם אני הולך ואני תופס איזה פיסטין בישע, והסיבה שכוחות הביטחון באים לשם, באמת, אחרי כל הנוסחאות והסעיפים בחוק וכו', מה שמסתתר מאחורי זה לא הפרעה לסדר ציבורי. זה אפילו לא הפרעה לחוק. זה פשוט מדיניות פוליטית. עכשיו, שוב אני אומר, אם אנחנו נרצה לדפדף בכל הדפים, מכל הסעיפים וזה, מיד נחסה את זה בהרבה מילים. אבל זו האמת הפשוטה. יש פה מדיניות פוליטית של החלטת המדינה שעסוקה באי החלת ריבונות על חבלי ארץ שנשבעת אל אבותינו לתת לנו כמי השמיים על הארץ. שקראת את אברהם ושאותו ליצחק ויעמדי על יעקב לחוק לישראל בית עולם, לך אתן ארץ כנען וחיו נחלתכם. ולכן מפעילים את הכוחות ואת היסם ואת הזה ואת זה. הנקודה הזאת אפשר לבוא, יש חוק ויש החלטה מדינית וזה, אבל זה הכל שקרים, כי כל הערים הם ככה קמו. מעולם זה לא היה מסודר. אני רוצה להגיד לך, תבדוק טוב, תתגלה שיש לך פורעי חוק לאין שיעור פה ברחבי עיר בירת ישראל. תוקעים שלטי רחוב שכתוב עליהם על מהירויות אסורות, גובה המהירות, 60 קילומטר, אסור לעבור יותר מהירות. לך תבדוק בעירייה, אני אומר את הדברים מתוך ידע, לא מתוך השערה, ידע ישיר. אין החלטה ואין פרוטוקול ואין סדר שמחייב על פי סדרי המשטר התקין והחוק, ו... למרות זה השלטים יתקעו. ועל פי זה נותנים דוחות אחר כך לכל אלה שהם נוסעים לא על פי התמרורים האלה. אבל התמרורים האלה הם לא חוקיים. נו, אז עכשיו אמרתי שאני פרסם פה בציבור עובדה. באמת זו עובדה. עובדה מדויקת. והיא תעבור, כשהיא תגיע לבית משפט, כבר הגיעה לבית משפט. אז באמת מסתבר שהמשטרה, או מי שתקע שם, או העיריות, או מי שתקע שם את המשטרה שגובה כנסות על פי זה, היא פלילית וכדומה ועוד, וזה כבר בהחלטה. אז זה לא חוקי. אז העירייה לא חוקית, והמשטרה לא חוקית, ורק האזרח נגזל, והוא לא יודע שהוא נגזל על ידי... אבל זה תעזוב, זה לא נקרא פריאת חוק. זה ככה חיים, אתה מבין? כשאתה עכשיו מתחיל להיות כזה פדנט, אז הסתבר שכל... בקיצור, כולם פה פורי חוק, כולל שופטי ישראל. אבל פתאום הסתבר שהיחידים שעליהם הדברים צריכים להיות עם שלושה עותקים, אבל גם לפי הסדרים. אז זה צריך להיות האזרחים המסכנים שנשלחו על ידי גורמים פוליטיים בממשלה, והם לא עשו את זה בפרוטוקולים הנכונים, ולא נרשם, ולא זה. אז מסתבר שזה מה שנקרא המאחזים הבלתי חוקיים. אז את מי אתם שקרים פה? זה דרך לזרות חול בעיניים של כל הציבור, או שהוא יקנה את זה או שהוא לא יקנה את זה. אז עכשיו במסגרת זאת, אז מה? טוב, עכשיו זה יכול להיות, אני יודע, כל ארכי מקים את החושה שלו ואומר, זהו, אחיזה בארץ אבותינו. אז אולי קצת בעייתי, אני יודע, אבל הנקודה, פה זה שני גורמים בעייתיים. יש פה גורם אנטי-ממלכתי, אנטי-מדיני, אנטי-חוקי, שמעוניין פשוט לפורר את הממלכה ואת הריבונות במסגרת האוריינטציה התרבותית, האנטי-תרבותית והזהותית של עם ישראל לדורותיו, ובמסגרת זאת אז הוא מסתתר תחת המילה החוק והדיווחים החוקיים. ויש פה גורם נוסף שגם הוא אנטי-ממלכתי. זאת אומרת, מרוב בלבול, ומרוב זה, אז הוא אנטי-ממלכתי, הוא אנטי-מדיני, והוא אנטי-ציוני, והוא רק בעד ארץ ישראל. עכשיו הם מתקוטטים ביניהם. אז פה זו הבעיה, ועשיתי את אשר לא יעשה, אמרתי את האמת, בלי קוסמטיקה. אז זה הפרצוף של הבעיה שבה אנחנו נמצאים. אז המצב המתוקן הוא ודאי שלא כל ארכי יקים לו איזה חושה באיזה איזשהו מקום ויחריד על זה. ושהדברים יעשו, ודאי הכי טוב עם כל הפרוטוקולים וכל הסעיפים וכל כל הדיונים, ודאי יותר טוב. מכל מקום, לא יכולה להיות פה חסידות מרושעת של החוק, שפתאום המקום הבלעדי שהפדנטיות החוקית היא מעל ומעבר, והיה והדברים נעשים בסך הכל על פי הנורמה של איך שהדברים נעשו משחר ימי הקמת המדינה ועד הלום, שכל היישובים קמו, כולם, גם תל אביב לא קמה עם כל הפרוטוקולים. אז והיה והדברים נעשו רק כמו שהדברים קמים, על החלטה של הפוליטיקאים, נכון? ואם היא נעשה בצורה מניפולטיבית יותר או פחות, זה פחות מעניין אותנו. מה זה משנה? תמיד, בשביל פוליטיקאים, פוליטיקאים. המבחן שלי, מבחן התוצאה. מצליחים או לא? אז בסדר. אז והיה, וזה נעשה בצורה הזו, מטעם השליחות ממשלתית, בהכרה ממשלתית. פחות או יותר, אתה מתחבר פה למערכות המסודרות, המוניציפליות, אז מי שאחר כך יבוא ויצביע פה על יסודות חוקיים, אז הוא לא חוקי בעליל. ועל זה אנחנו מדברים. ועכשיו, אם פתאום ברוח הדברים הזאת, אז נשלחים כוחות הביטחון, אז אסור לסייע באדם. והחסידות הזאת שאני לא עושה כלום, אני רק שומר פה על הסדר הציבורי, זה לא פשוט. ודאי. זאת אומרת, כל מטרת התיישבות, כל יחיד, היא צריכה לבוא מכוח הכלל ולמען הכלל. ואם הוא עושה את זה מצד פרטיותו, זה ממש יכול להיות שמי שבא, והסיבה שהוא רוצה לשבת פה על הפיסטין, זה כי הוא פשוט מת פה על הנוף. אפילו יתרה מזאת. כי הוא רוצה לחזור לאווירה תנ"כית. כי פסטורליה, בכלל מגילת רות, זה החיים שלו. זה החלום שלו. הוא רוצה להיות שם הקוצרים של בועז. אז אני חושב שצריך לשאול תלמיד חכם רציני אם הוא קיים בזאת מצוות יישוב ארץ ישראל. כל פנים, זו שאלה רצינית. שאלה רצינית שאני לא מכריע סופית, אבל ברור לי שיש מה להתלבט פה מאוד. יש מקום לסברה, אני לא מכריע, יש מקום לסברה שהוא לא עושה כלום. זה סתם. בפנים, אין לזה הרבה, ערך הרבה יותר גדול מהגלביה שהוא לובש על הראש שלו. שחק. יכול להיות שזה לא נכון מה שאני אומר, אבל מכל מקום, זה לא העניין. כי לעולם, לעולם, מצוות יישוב ארץ ישראל, זה תעשה כל מה שאתה עושה באחזות בארץ, כל מה שהוא לעניין, כשהמגמה, ריבונות, רק המילה הזאת. להגיע למצב של ריבונות, או לחזק את הריבונות, לבטא את הריבונות, להוביל הריבונות, להוביל לתודעה של העם על הארץ. על כל פנים, אם אין לך שבילים שמובילים את האקט שלך אל בניית היחס הנפשי של העם והחלת ריבונותו הממלכתית, המסודרת, על המקום, כפי המרחק של המעשה שלך וכוונתך מזה, כך המרחק של המעשה שלך ממשמעות של מצוות יישוב ארץ
ישראל.
זה נכון, אבל הציבור לא צריך לעשות לשם ייחוד. אבל מתי שיש כוונה, אתה מבין? יש כוונה ממלכתית שלא יהיה יישוב ארץ ישראל. אז הכוונה הזאת היא מפריעה, אתה מבין? מצווה לא צריכה, מצוות לא צריכות כוונה, בטח מצוות ציבור במקום שנעשות לא צריכות כוונה. אבל כוונה להפך היא ודאי מפריעה. וזה נזכר בהלכה. כוונה להפך ועשייה להפך, ועשייה מתוך כוונה להפך. זה ודאי אסור. טוב, גם במובן ההלכתי, הגדרת הסכין הכל כך ברור במובן המחשבתי, מה אנחנו מוצאים כאן. הפרט מתוך הכלל, האישיות היחידית של היהודי הדר בארץ ישראל, מתוך הכלל היסודי של מצוות הציבור של הירושה והמלחמה ומלכות ישראל וכדומה. מתוך זה כל אחד ואחד מאיתנו, דברים ברורים. יותר ויותר כדאי להעמיק בזה ולהרחיב. גם באבני נזר, גם בישויות מלכו, הגדרה הברורה, שוב, חסרות פה כמה מילים. שניהם מדברים שעיקר הבנת המצווה היא לא סתם הדירה. ויש מזכירים דירה, לקבל תמיכה, לקבל חלוקה. יש כאלה עולים לארץ, סוחרים דירה, כי על ידי שאתה סוחר דירה, כבר תהיה זכאי לחלוקה. ועל זה הם דנים. אני אומר, זה לא כל כך, זה לא עיקר המצווה, שאתה עולה לארץ כדי שיש לך דרך איך להתפרנס בכבוד, כי אתה נמצא פה, סוחר דירה, מי כספי החלוקה וגם מקבל את החלוקה. זה לא... בוא נגיד, שמשה רבינו אמר, וירישתם אותה ושם תיבה, לא התכוון לזה בראש ובראשונה, הוא לא חשב על זה, על כל פנים, זה לא היה תיאור המצב בדיוק. אז זה מה שמסבירי. הבנת המצווה זה לא סתם אדירה, או סתם ישיבה. זה טוב ישיבה, ודאי, הגר בארץ ישראל, הדר בארץ ישראל, סוחר דירה בארץ ישראל, הולך דלי למד בארץ ישראל, הוא בן עולם הבא. אם השאלה היא איך לתפוץ מקום טוב בעולם הבא, תשמע, אתה מסודר. רק זה לא השאלה, הדיון פה זה לא איך להגיע לעולם הבא. זה שאלה אחרת. זה מי שמסתובב פה בארץ ישראל, בן עולם הבא. נפלא. השאלה, אם אתה קיימת מצוות יישוב ארץ ישראל, אם קיימת את מצוות הרמב"ן, וירישתם אותה ושמתם בה. זה שאלה אחרת. אז זה מה שאומר הרב ציודה. ודאי, זה טוב ישיבה, ודאי, הדר בארץ ישראל, ודאי צדקות וקדושה גדולה, מוסיף קדושה. אבל אמונה, פשוט ההלכה, קיום המצווה, ההלכה. אני עכשיו דר מבחינת הגדר ההלכתי הפשוט. לא על גדרים רוחניים של איך להשיג קדושה ואיך להשיג עולם הבא. ושני גדולי עולם בדורות האחרונים, אבני נזר והישועות מלכו, קובעים את זה, שהמצווה היא בניין ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל. בניין ארץ ישראל שנעשה מתוך הכלל, הבניין על ידי האומה. זה הדבר שהם שניהם מבררים, שני גדולי הדורות, שאין בדורותינו מי שיכול לחלוק עליהם, נקודה. המשפט הזה אמר רב אברום שפירא ז"ל. אין מי שיכול לחלוק על אבני נזר, אין מי שיכול לחלוק על ישות מלכו בדורנו. הבניין של ממשלתנו, ריבונותנו בידינו, דרך כל המכשירים השייכים לזה, ומתוך כך בבתי יישוב וכדומה, ועל זה הפרטיות האישית של כל אחד ואחד. מצוותנו להיות עם לוחם. המצווה של השלטון זה להיות עם לוחם. אם אתה ריבוני, אז אתה עם לוחם, כי אם אתה לא עם לוחם, אתה לא תהיה ריבוני. היותנו מצווים להיות עם לוחם של המצווה, של מלחמת מצווה, זה גדרי התורה. אתם זוכרים, הוא צועק פה כנגד המחריבי קרתא האלה. הפשע שלהם, של הציונים שעשו אותנו לעם לוחם. כן, ואם זה, יש לנו דברים מצערים. מעומק הקדושה ומעומק השמחה ומעומק ברכת השם וכדומה ועוד. בענייננו. ויש דברים שמצערים. בוודאי. הרב ציודה פה מפליג הלאה. והנושא כזכור חשבון נפש. אז פה אחרי שהוא עושה את הדין והחשבון הנוקב עם הדברי הנבלה האלה של הקדושה, כפירה הזאת המתלבשת בפרצוף של חרדות ביחס לדבר השם וכל מה שמתגלה איתו, מכל מקום עכשיו הוא ממשיך את החשבון נפש והצער שיש לנו. כן, יש עם כל הקדושה ועם כל השמחה ועם כל ברכת השם וכדומה שיש לנו במדינה, מכל מקום יש דברים שהם צערים, בוודאי. חשבון הנפש לא ידלג גם על זה. ודאי, אנחנו לא ותרנים, לא פשרנים, חס ושלום. צריכים להיות קנאים במידה גדולה מאוד. אנחנו קנאים. באופן הנכון וכדומה. שוב, חסרות כמה מילים. מישהו כנראה התבטא. לא זו המדינה שעליה חזו נביאנו. ואני אומר שזו המדינה שחזו נביאנו. נפתח את הספרים. חזו נביאנו ורבותינו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שתהיה, חסרות מילים, קץ גלות, ככה הם דיברו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, ותחזור ותהיה ארץ ישראל מיושבת, מיושבת בקניין על ידינו, על ידי זרע אברהם יצחק יעקב, מדרגות, צדיקים, לא צדיקים, זה כבר לא משנה, על ידינו, לא כתוב על ידי הצדיקים, על ידינו. זה היסוד. ופסוקי הנביאים, ודאי אנחנו רוצים שהכל יהיה בקשרות. עדיין לא כל כך שמחה ונחת רוח מריבוי תורה בישראל. אבל פסוקי הנביאים נאמר באחרית הימים, באחרית הימים האלה, ושבתי את שבות עמי. ומה קורה שם? ובנו בתים ונטעו כרמים. יעשו שם ישיבות תיכוניות? יעשו שם ישיבות תיכוניות או לא תיכוניות? הישיבות התיכוניות, הפשרה הזאת, זה ישיבות זה? קצת קנאות. מצד אחד וכדומה, שיגדיל תורה, ודאי, כל התורה כולה, וכל הנביאים ודאי, בלי ספק. חסרות פה כמה מילים אחרת. הרב ציודה הוא קצת קנאי, הוא לא כל כך מחזיק מהישיבות התיכוניות. כי הם לא אמורים להיות, או ישיבה או תיכון, אבל מה זה ישיבות תיכוניות? הוא לא מבין את הדבר הזה. על כל פנים, מה אתה אומר? לא, ספר יסודי. לא מוגדר כישיבה. בית ספר יסודי, וצריך גם בית ספר כזה שהוא יכשיר אנשים שידעו איך להתפרנס מעמל כפה. שלא נופל בכל המדע והכשרת העבודה שהבתי ספר הממלכתיים מכשירים את בניהם. אז זה לא תנאי שאתה תהיה בן אדם מן היישוב, בגלל שתהיה חילוני. אתה יכול להיות בן אדם מן היישוב. ואדם של יראת שמיים ותורה. אבל ישיבה, אז עניינה לבנות את התורה. ולבנות את התורה זה לא בגם בגם. לא פנים, זו הייתה שיטתו של הרב ציודה. כל הכבוד לרב מושי צפינריה, זה לא הייתה גישתו של הרב ציודה. על כל פנים, הוא היה נגד הישיבות התיכוניות. תעשה תיכון, נכון. תעשה תיכון, מה טוב. אתה יכול ללמד אותם קצת תורה. כדאי. שילמדו מה שצריך, אבל זה לא ישיבות. אם אתה קורא לזה ישיבה, ישיבה יש לה גדר של ישיבה. זה בסדר. אפילו הרבה. אין שום בעיה. אבל אל תטעה. יפה. אם אתה צריך להשתדל, לא להיות פשרן. כי עם ישראל, בראש ובראשונה, צריך גדולי תורה. אחר כך הרבה אנשים שמתפרנסים. אז אתה אומר, גם וגם, זה לגמגן. טוב, על כל פנים, זה דרך אגב, הוא נותן לכם דוגמה מזה שהוא קנאי. אז הרב ציודה, קצת קנאות נצרכת. אז הנה, פה מתבטאת הקנאות של הרב ציודה. אז על כל פנים, הוא אומר את זה בבדיחה ככה, בסוגריים. הוא רציני, אבל קנאות. ושבתי, הנושא פה עכשיו שבתי את שבות עמי, הוא רוצה להגיד שצדיקים או לא צדיקים, זה לא משנה, העיקר עמי. אבל לא כתוב שהקימו שם ישיבות תיכוניות, לא כתוב. אני צריך לראות עוד את הדברים בשלמותם. חזרה והידבקות של אישים בישראל, חברה בישראל וציבורים בישראל, חזרת ישראל על אדמתם. זה הנבואה שעליה ניבאו הנביאים. זה קודם כל, ומתוך כך, הביטוי הידוע של רב אליהו גוטמכר, שיהיו 130 משפחות, קוף למד משפחות בישראל, מתחילת כניסתנו פה, תהיה התחלת הגאולה גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך. נו, אתם רואים, ישראל לא ראויים לגאולה, אבל תהיה התיישבות חקלאית בארץ ישראל של 130 משפחות, תהיה הגאולה. אז קודם כל תביאו לפה של 130 משפחות שיעסקו בחקלאות. ואחר כך נראה מה הלאה. אחר כך תבדקו בציציות שלהם. קודם כל תבדקו בחקלאות שלהם. אז הוא היה גאון וקדוש, וקדושה שייך למדרגות של רוח הקודש, והמשך נבואה וכדומה. רב אליה גוטמכר, איש אלוקים, נורא מאוד. וכתב גם שלא יהיו ישראל ראויים לכך. הוא לא היה מרוצה מהדברים האלה, הוא לא חינך, תשתדלו ישראל לא להיות ראויים לכך. לא את זה הוא כתב. רק הוא קבע שעל אף המצב המכאיב שלא יהיו ישראל ראויים לכך, מכל מקום תהיה גאולה. ממצב שלא יהיו ישראל ראויים לכך, היה רוצה שישראל יהיו קדושים בתורה ושיהיו ראויים לכך. אבל סדר הגאולה גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך. דבר שבנו בתים ונטו גנות ואכלו את פריים, הולך ומופיע כאן. ובזה מתפתח מבעל בתישקייט, זה שאנחנו בעלי בתישקייט, זאת אומרת, אנחנו בעלי בתים על הארץ, זה בעלי בתישקייט, בשברון עול הגויים על צווארינו. ואמרתי שברוך השם שהפעם זכינו ליום עצמאות בלי הגויים, עם חי, נחמד, עצמאים, חופשים, עוד יותר טוב היום עצמאות הזה, בלי הסכמה שלהם. הם לא יגידו לנו מה לעשות, ואנחנו נעשה מצעד למרות שהם אמרו לנו שאסור לעשות מצעד, ושהם לא יבואו, עוד יותר טוב. אז אנחנו לבד פה, זה בדיוק מה שצריך להיות. אנחנו מקיים מצעד השנה וביל אדם. זה רב רם, יצחק ויעקב, עם העם ישראל, עם השם, עם ישראל, בנו בתים ונטעו כרמים ואכלו את פרייהם, ומתוך כל הבניין שארץ ישראל לא תהיה לשממה ותהיה מיושבת על ידינו, מתוך כל הולך וגדל, מתגלה את הנשמה. מתגלה היצר הטוב. אתם יודעים, כמו ילד. בהתחלה מופיע ילד. הרבה רוחניות בילד. ילד. הולך וגדל. נהיה בר מצווה. לא קודם בר מצווה ואחר כך ילד. אחר כך הולכת ומתגלה הנשמה. הולך ומתגלה היצר הטוב. בהתחלה רק יצר הרע. ומתגלה כל העניין של הגדלת תורה והדרתה בגילוי קדושת ישראל, והקדושה מתגלית אחר כך. בונים בחול ואחר כך מקדישים. כמו הביטוי הפורסם של הרב. הביטוי לא זו המדינה שחזו רבותינו? זו המדינה שחזו רבותינו. בניין בכל התוקף ובכל הגבורה ובכל העוז של קיום המצווה, עם כוונות ובלי כוונות. בכל התוקף. אנשים מכוונים ויודעים בסדר כוונות מצוות? יש כאלו שצערנו מתוך מבוכות לא מוכנים להזכיר שם שמיים, ברחמון יסלם. יכול להיות, כמה שאפשר. יבואו, והלוואי שיבואו, יותר ויותר. יש כאלה שרוצים כאן לבוא לישיבה, ויש חלקים בשביל אנשים כאלו. זאת אומרת, חלקים אחרים, לא בישיבה, אני יודע. מכון מאיר אמור להיות בשביל, הרעיון היסודי שלו, בשביל אנשים כאלה. מתוך המבוכות שיבואו יותר ויותר לכאן או לאן שיבואו, יבואו לישיבה והתרגלו להבין מה זה אשרי העם שישם אלוקיו. יבואו ויבינו מה זה אשרי העם להזכיר שם שמיים. שוב, חסרות כמה מילים. ומאז ועד הנה, אבל הרעיון הדברים הולכים ומתפתחים, מאז ועד הנה, יום ליום יביע עומר ושנה לשנה תביע עומר, אם רואים את זה ואם לא רואים. מי שמבין יותר ומי שלא מבין. נפלאות של סודות בכל העניינים, בבניין היישוב והחקלאות. הגדלת התורה והדרתה הגשמית והרוחנית מכל הצדדים ועל כל הצדדים, והכל הכל ביחד ומשתכללים. הכל משתכלל יחד וכדומה. ובפוליטיקה ובצבא ומתקדמים ומשתכללים בלי שום ספק, שנה לשנה תביע עומר. למשל, השנה הזאת, שברוך השם, שברון על גויים ועל צברינו, יש להתענג בזה. זו המדרגה, אתם מבינים? זה הכיוון של כל המאמר הזה, זה שבסוף יקרא מזמור יוטט למדינת ישראל. זה המדרגה של, עליה אנחנו נגיד את המזמור יוטט למדינת ישראל. התקדמנו בפרט הזה, ששברון על גויים ועל צברינו, יש להתענג בזה, יותר כבוד לנו. הם משובדים לנו ולא אנחנו משובדים להם וכדומה. ומתוך כך יש לראות באמיתיות את הערך של אלוקיות, אמיתיות הקדושה של היום, של הבניין הזה ושל בניין מציאות. אם אלה שעוסקים בזה מכירים או לא מכירים משלמות, אנחנו מבטרים על כל על שם ייחוד שלהם. שוב, חסרות מילים. כל שנה לשנה, שנה לשנה תביע עומר, וכל שנה ושנה, במהלך הדברים הנעשים איתנו כאן, הנעשים בעולם התחתון, והמתגלה ונמשך, מה שנעשה בעולם העליון, עולמות עליונים שיותר ויותר מתגלה הסוד של קדושת ישראל. מבינים מה אומר לנו פה? כי כל העולמות העליונים הולכים מתגלים פה יותר ויותר, משנה לשנה, כמו שהוא פתח את כל הדברים. המציאות, מדינת ישראל הולכת ומשתלשלת עלינו ממרומים. כל מהלך ההיסטוריה וכל מהלך העניינים של 100 ויותר השנים האחרונות, זה תהליך השתלשלות העולמות העליונים. פה הוא קצת מכניס לנו את האוריינטציה שהוא עסוק להסתיר אותה מאוד מאוד, שממנה הוא ודאי חי וממנה הוא בא, וזה כל הסודות הנפלאים וכל מה שבאמת מישהו מבין בקבלה. אז מה הוא רואה ומה הוא מבין? אז הנה, על זה הוא מדבר פה. נעשים פה דברים בעולם התחתון. זה הכל שיקוף של מה שמתרחש בעולמות העליונים. מה שמתגלה ונמשך, מה שנעשה בעולם העליון. עולמות עליונים, שיותר ויותר מתגלה הסוד של קדושת ישראל. זה באמת מה שמתרחש פה. כל התהליך ההיסטורי הזה. קדושת ישראל הולכת ומופיעה. כי מדומה שסיפרתי לכם, למי מכם, מה שאמר לי בשעתו, אביו של יהושע לייב זקש, זיכרונו לברכה. אביו היה מאנשי עץ חיים, הוותיקים, הירושלמי. מבין בדברי קבלה, בניסטר קצת. הוא היה מדידינו, ומבני בית ואנשי בית שלנו. מבני בית בבית שלנו. הוא אמר לי פעם, שפעם שאל את אבא ז"ל, אמר לי שני דברים גדולים, ששאל את אבא ז"ל, חסרות כמה מילים. כנראה, מהמילים החסרות, דבר אחד אני לא זוכר מה הוא שאל, אבל דבר אחד, זה נשאר לי בזיכרוני, ששאל את הרב, את אבא ז"ל, איך להבין ענייני הקץ? זה מה שהוא שאל את הרב. נו, במשך הדורות יש מהרבה גדולים, רב סעדיה גאון, הרמב״ם, הוא אמר לי ככה, דבר כזה, וצריך קצת להתרגל להעמקה בדברים שאנחנו קצת מסתגלים להתרגל בהבנת דבר השם לעמיתו. מתרגלים קצת בסגנון מתיקות הקודש של מהר"ל. עם זו יצרתי לי, ריבונו של עולם ועם ישראל. אז, נו, זה חלומות. דמיונות. הוא שאל אותו איך להבין את זה. אתם מבינים מה הוא שואל פה? השאלה, ביחס לקיצים, לחישובי קיצים. אז מצד אחד, אז מפורסם, כל ילד יודע את מי שברך שיש בחז"ל על מחשבי קיצים, נכון? טיפה חוכם של מחשבי קיצים. כולם מכירים את הביטוי הזה. מצד שני, מי שבעניינים, יודע שכמעט קשה למצוא גדול בישראל שלא חישב קיצים. כולם חשבים קיצים, כולם תוקעים את הקיצים, ולא יוצא מזה כלום. זאת אומרת, כל הקיצים, כל אחד, אני יודע, תוקע את זה 100 שנים, או בקרוב לתקופתו, 100 שנים אחריו, או משהו כזה, או איך. כל אחד בסגנונו הוא. ומה זה? מה פשר התופעה הזאת? זה מה ששאל, אותו תלמיד חכם, שהרב ציודה אומר, מבין בדברי קבלה. אני אגיד לכם, אני פעם הייתי ליד הרב ציודה, שמישהו שאל אותו על אלה מכונים מקובלים. שאל אותו, האם הם מבינים בקבלה? ענה הרב ציודה, לא. אז אלה שנחשבים למקובלים, הרב ציודה לא חשב אותם מבינים בקבלה, אבל כשהוא אומר עליו, מבין בדברי קבלה בניסטר קצת, על מי שהרב ציודה חושב שהוא מבין קצת, בשבילנו זה הרבה מאוד. על כל פנים, התלמיד חכם הזה, אז הוא שאל את הרב ציודה, הוא שאל את הרב וסיפר לרב ציודה על הדיון הזה, וזה השאלה שהוא שאל את הרב. איך זה מסתדר התופעה המוזרה הזאת ביחס לחישובי הקיצים? איך להבין את ענייני הקץ? רק הרב ציודה אומר פה, אני אסביר לכם, צריך קצת להתרגל. בוא, אני עכשיו, אתה אומר דברים מאוד, איך נגיד, פשוטים או קביעת עמדות, לא צריך, זה בדיוק כל הנקודה של כל הרצאת הדברים, עם כל עוצמתם, אתה לא באמת צריך להבין שום דבר ברוחניות בשביל להבין את הדברים האלה. אבל עכשיו הוא רוצה להגיד לנו איזה, בלשונו רוצה להגיד, טיפ עליה, אני אגיד לכם איזה רעיון רוחני. קצת מהר"ל. אז בואו, אנחנו קצת מסתגלים, להתרגל במה דבר השם לאמיתו. אני עכשיו אסביר לכם קצת דברים קצת יותר עמוקים, בסמרה קצת יותר רוחנית. אז נו, במשך הדורות, אז זה הצבת השאלה עוד פעם, יש מהרבה גדולים, מהרבה גדולים קץ, רב סעדיה גאון, הרמב״ם, אתם יודעים, הרמב״ם הגדיל לעשות, שהוא שם באיגרת תימן, אז אחרי שהוא מצטרף למי שברך עם מחשבי הקיצים וזה, וגם מדבר על רב סעדיה הגאון, ואומר שאולי הקיצים שלו זה רק היה פשוט בגלל שהם היו בלחץ בדורו, אז רצה לעודד אותם, שתחזיקו מעמד, אז אמר להם, זה הכל, אל תאמינו לחשבי קיצים וזה וזה, ואחרי שגומר כל האיגרת, אז הוא אומר, אבל אני אגיד לכם, קבלה יש לי מאנשי גלות ירושלים אשר בספרד, שבשנת בית בית הפח תשוב הנבואה לישראל. אז הנה, גם הרמב״ם לא טמן ידו בצלחת. אז מה זה התופעה הזאת? נו, זה חלומו, דמיונס. הוא שאל אותו איך להבין את זה. אמר לו כך, דבר כזה יש במאמרי חז"ל. ישראל עלו במחשבה תחילה. ישראל קדמו לעולם. ישראל עומד באמצע הרקיע ומודיע, ברכו את השם המבורך. אתם קוראים אדם. ישראל בעולם הזה, זה גילוי בעולם הזה. עניינם של ישראל, מעשה מרכבה של ישראל, שייך לכל העולמות. מדרגות בעולמות, שלשלת בעולמות, עולמות עליונים ותחתונים ותחתונים ועוד תחתונים. ובתוך כל השלשלת הזאת, מגיעה התורה אלינו. מאוד קשה להבין. התורה הזאת, וירד השם על הר סיני, זו התורה שציווה לנו, נמשכת משמי מרומים, כל המדרגות. אותו דבר צריך להבין, לא פחות מזה, אנחנו צריכים להתרגל קצת להבין את זה. אותו דבר ישראל. ישראל ואורייתא, אתם מבינים? הרעיון שהתורה זה השתלשלות, איך הנפש חיים אומר. התורה זה הפנימיות שבכל העולמות, ההולכת ומשתלטלת עד החיצוניות שלהם. אבל צריך לדעת שישראל ואורייתא זה אותו דבר. גם ישראל זה הפנימיות של כל העולמות, שהולך ומשתלשל עד החיצוניות שלהם. אז תחתונים ותחתונים ותחתוני תחתונים. אבל זה הכל שלשלת אחת, ישראל ואורייתא. צריכים להגיע לדברים, לתורה, חמדה גנוזה. ככתוב בדברי חז"ל, בגמרא בשבת, חמדה גנוזה. יש את המלחמה של משה רבנו עם המלאכים. הוא יכול להתגבר ולהוריד את החמדה הגנוזה אלינו. הדברים שהם בגמרא פיחד, בגמרא בשבת. אז משה רבנו נאבק עם המלאכים על החמדה הגנוזה, ומי מנצח? הוא מוריד אותה. הנה, הוא משלשל את התורה עד תחתיות ארץ. את החמדה הגנוזה אלינו. הביט בתורה וברא אלמה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. התורה, הנשמה של העולם, הפנים של העולם, העיקר של העולם. העולם הזה? מה הכוונה? אתם חושבים שהתורה היא הפנים והעיקר של העולם הזה ותו? לא, לא. זה לא רק. דווקא העולם הזה, כל העולמות. התורה שייכת לכל העולמות. ובעניין ישראל וגאולת ישראל, מדינת ישראל, מה פירוש ישראל? ישראל האמיתי זה ישראל שבגלות? אז גם ריבונו של העולם בגלות, השכינה בגלות. מה זה? זה התכלית? זה המובן? זה המצב הנורמלי? ישראל האמיתי לא יושב בגלות. ישראל האמיתי זה ישראל הנגאל. ישראל עם בית המקדש, ישראל עם השראת השכינה, ישראל עם הנבואה, ישראל עם מלכות ישראל, ישראל בשלמות וכדומה. אתם מבינים? הרב מסביר לנו מה זה ישראל עלה במחשבה תחילה. על איזה ישראל מדובר? מדובר על יהודים שיושבים בלודג', עלה במחשבה תחילה. זה לא ישראל שעלה במחשבה תחילה. מושג ישראל שעלה במחשבה תחילה זה ישראל במלוא שיעור קומתו של מלכות, מקדש, נבואה, סנהדרין. יושב על אדמתו, כל אדמתו, וכדומה ועוד. המצב הזה, יש בנצח ישראל מזה, בנצח ישראל של המהר"ל הכוונה. המצב הזה, ישראל שבגלות, צריך להבין, חורבן בית המקדש, זה לא רק אסון פרטי שלנו. זהו זעזוע לכל העולמות. הרעש בכל העולמות. וכשבא עת קץ, או קרוב לעת קץ, הוא מתעורר, נעשה קצת מפנה, התנערי מאפר קומי, הקמת השכינה, קצת לצד גבורה, צריך להבין אותו דבר ולהפך. כמו החורבן, שזה לא רק חורבן של העצים והאבנים, שזה מצד עצמו כמח תחון תחנת, אבל החורבן זה חורבן של כל העולמות כולם, כל המציאות כולם, במסתרים תבכה נפשי, מפני גאיבה. וכשזה להפך, אז אותו דבר צריך להבין. זה, אתם חושבים שהמשמעות של המדינה זה זה שקונים פה ג'יפים? וזה שמסמנים פה מעברי חצייה? זה המשמעות של כאשר מתקבט ישראל לארצו ובונה פה, בונה פה את מדינתו, זה גם כן בכל העולמות. זה רעש בכל העולמות. אז זה עניין של התעוררות בכל העולמות, משמי מרומים, בעולם האצילות, וכו' וכו' וכו'. עד שמגיע הזמן שמתגלה. הסדר מגיע אלינו. ישראל מגיע אלינו. אתם מבינים? מה משתלשל פה אלינו? ישראל משתלשל פה אלינו. מחשבתן של ישראל שכתבה לכל דבר, היא הולכת ומשתלשלת עלינו. גאולת ישראל מגיעה אלינו. אז אמר לי אביו של רבי יהושע לייב, אבא זיכרונו לברכה, אמר לו, זה פירוש הדבר של עניין הקץ. גאולת ישראל זה דבר אלוקי, אלוקי עולם השם, אלוקי העולמות, מופיע בכל העולמות ומגיע אלינו. וכל מה שמרבותינו גאוני וגדולי וקדושי ישראל, זה מדרגות בהשתלשלות. אתם מבינים את ההסבר? מה זה כל הקיצים שאמרו כל גדולי ישראל? זה לא סתם דברים, זה לא דמיונות, זה נחם. אלה קיצים שמציינים מדרגות בכל העולמות כולם, עד שהדברים הולכים משתלשלים אלינו. כל הקץ שהם הביאו, זה פירוש הדבר. איזה סדר שלשלת השתלשלות במהלכי הדברים משמי מרומי הילאה. עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. עד שמגיע אלינו. נכון. ואולי כל יום קריאתו מורה מחברו זה מבחינה חיצונית, עד איזה שלב שמשם נאמר התנערי מאפר. אתה אומר שהקיצים היו עוד לפני הגרא. נכון. הגרא אומר שכיום כבר הגיע קום בתולת ישראל. זאת אומרת, זה ירד כל כך, כל כך, אין יום, אין קריאתו מרובה מחברו, נפלה לא תוסיף. כבר הגיע המצב של קום בתולת ישראל. אז יכול להיות באיזה שלב, אם כי יכול להיות ששני הזרמים הולכים במקביל. יש מבחינה חיצונית דעיכה, וזה בעצמו הולך ומכשיר. כי העולמות שהולכים ונבנים, מן הסתם, זה עולמות השכליים, ועולמות המוסריים, והתודעתיים, וההתרחקות מהסיובים. ועד רבה, הקריסה החיצונית היא בעצמה מרחיקה ממבנים נפשיים, קולקטיביים, ניחים, שהונחלו במורשת דורות, ועצם האסונות לפעמים הם בעצמם שהולכים וזכרים. אז שני הדברים נכונים, לא רק במקביל, אלא הם זה אותו דבר ממש. כי טיפה חוכם של מחשבי קיצים זה כיוון שמגיע קץ ולא בא, אז הוא מפיל את הרוח של החברה, של הציבור. כך כתוב שם בחז"ל. כי כיוון שלא בא, אז גורם לנפילת רוח. על כן טיפה חוכם של מחשבי קיצים. ואותו רעיון בניסוח אחר, תלוי מה אתה מבין. אם אתה מבין בקץ את המערכת חישוב הקיצים, היא באה מתוך נקודה כזאת שמסתכלת על הישועה, על הגאולה, כמערכת שקורית מעצמה, וכל עניינך זה לחכות שיום יבוא, להאמין שיום יבוא. ואז אתה אומר, לפי החישובים שלי, היום הזה צריך להיות כך וכך וכך. הדבר הזה דבר מאוד מזיק, כי הוא נובע מטיפשות, הוא מוביל לטיפשות, וטיפשות מובילה לרשעות, לנזקים אישיים, חברתיים, משפחתיים וקולקטיביים. אבל במקום שזה נעשה מתוך התפיסה הזאת, שאתה עסוק פה לא בעשרת אחריות ממך, ורק אמירה כמה זמן עוד נותר לי לסבול, בלי שאתה עושה כלום חוץ מאשר משך את השפתיים ומחכה בעצבנות לתוצאות שיקרה פה משהו. אלא אתה עסוק בראיית מעשה השם. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. ואתה עסוק בהכרה, בהבשלת התהליך. שאתה לא חושב שהתהליך הזה הוא איננו מוטל עליך. אדרבה, בבנייה השכלית והמוסרית והתודעתית והממשית של כל מה שאתה יכול לעשות. כשזה נעשה בקונטקסט הזה, זה לא החישוב של הקץ, כפי שהוא נתפס באופן הפופוליסטי, בסדרות החברתיות הרחבות. והמציאות הזאת, אז היא לא עליה מדובר. קרוב למה שאני מסביר, מפורסם מאוד דבריו, אם אני מתואש של שפת אמת, ש... גם כן שאל על הנושא הזה של חישובי הקיצים, ועוליות דיוק הסביר, הוא בעצמו חישב קט, ואמר, אבל כתוב שאסור. אז הוא נתן משל אחר, שאל לאב ובנו, הלכו בדרך, והילד אמר, אבא, מתי מגיעים? אמר, תפסיק, או שאני אתן לך אחת, מספיק כבר, אל תשאל, הולכים. כעבור כמה זמן, שואל, אומר פני האב לילד, ואומר לו, נו, אתה לא שואל מתי אנחנו מגיעים? אמרו לו, אבא, לא אמרת לי לא לשאול. כשהיינו רחוקים, אז אם הייתי את הנדנוד שלך, אז אני אגיד לך את התשובה, אז רק ישבור אותך עוד יותר, כי כבר אתה עייף וכבר אתה רוצה לנוח, והדרך ארוכה. אז תפסיק ותלך עכשיו. אבל אנחנו רק עוברים עכשיו את הפיסטין, ואתה כבר תראה את העיר. אז נשאל, כי עכשיו... עכשיו זה טוב, טוב לענות, כי זה רק ייתן לך את הכוח למאמץ האחרון. על כן, כיום, מה שאמרו חז"ל, טיפח רוחם, כיוון שהם היו רחוק. אבל אנחנו, שאנחנו כבר קרוב, להפך, עכשיו מצווה לחשב. זו תשובה מאוד דומה לתשובה שאמר הרמב״ם ביחס לעמדתו של הרס"ג. זה מין עמדה לרומם את המורל הציבורי. הבעיה שאז... לא כל כך עבד, עושה רושם, אתה מבין, הוא רומם את המורל, ואז הסמרה הזאת היא לא לגמרי, אבל לפי מה שהסמרנו פה עכשיו, צריך להבין את זה בצורה יותר עמוקה, נעלה את הדברים של שפת אמת לשורשם, ואז נמצא אותם בקודש. צריך לחנך להבנת עניין הגאולה, כמו שאנחנו משתדלים להתרגל בזה. ציפית לישועה, להתקיימו דברי הנביאים בימיך, כשאתה מבין... כי דברי הנביאים הם תמיד מתקיימים, ואתה אמור לצפות ולהשתלב בהם באמצעות ימיך, אז חישוב הקיצים הוא לא אינפנטילי, ולא פתטי, ולא אשלייתי, ולא רע. ולא על זה המשבר של חז"ל. אז זה מה שהסביר זה פירוש גאולתן של ישראל. אלוקי עולם, השם, אלוקי עולמות, מופיע בכל העולמות. הוא מגיע אלינו, בכל מה שמרבותינו, גאוני וגדולי ישראל, זה מדרגות בהשתלשלות. כל הקט שהם הביאו, זה פירוש הדבר. זה סדר של שלט השתלשלות, במלכי הדברים ישמי מרואה הילאה, עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, עד שמגיע אלינו. מקל כל השתלשלות מדורות קדמונים. קץ כזה וקץ כזה וקץ כזה וקץ כזה וכו' וכו'. וכל הקיצים צודקים. באחרונה, ימים שלנו, מה שאנחנו זכינו, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו. זימנה דמשה ואהרון לא זכו וכולי. שנה לשנה תביע עומר, שנה לשנה. ובאחרונה, וכל שנה שיעור, מזמור חדש, שיעור חדש, פרק שיעור חדש, מזמור אלוקי חדש מיוחד. טוב, פעם הבאה נמשיך את זה, אנחנו כבר מגיעים לסוף ממש, כי עכשיו, הנה, עכשיו הוא יסביר את המזמור יותר במדינת ישראל. אולי בפעם הבאה, אז תזכירו לי, אז אני אקריא לכם את מה שהרב ציודה כותב, את מה שאומר פה בעל פה, הוא כותב בהערה, בעולת ראייה, בסוף. בצורה תמציתית ומרוכזת, ופשוט לא רוצה להטריח אתכם, אז אני לא פותח עכשיו, אבל זה פשוט קצת חבל. מאוד מתאים לקרוא את זה, אז נעשה את זה בפעם. עולת ראייה חלק ב', עמוד תף ממהי, אם אינני טועה.